טוב, רבותיי, וגבירותיי, אנחנו היום עומדים על נושא שמדובר עליו רבות, במיוחד בספרות הנלמדת. מדובר, אם כן, בחוויה הדתית. מה מונח מאחורי המושג הזה של חוויה דתית? מונח מאחורי הדברים שלדתיים יש מחלה הנקראת חוויה דתית. הרבה פעמים אפשר לשמוע ביטוי כזה: אני מקנה בכם הדתיים, אתה מרגיש, אתה מאמין, הלוואי והייתי כמוך. אז מה זה אומר? שיש בנפש הדתית איזושהי ייחודיות, איזושהי מוטציה, אולי גנטית, אולי זה דפקט, שגורם לאדם לחוות דברים שהאדם המכנה את עצמו כחילוני איננו חווה אותם. עד כדי כך שהמציאו ביטוי כזה, כשם שיש למשל האדם העומד, זה בפרה-היסטוריה כל זה הומו ארקטוס. אחר כך אמרו שיש האדם המסוגל לעשות כלים, הומו פאבר. אחר כך אמרו שיש האדם ההוגה, ההומו סאפיינס, שבו יש כידוע כמה חילוקים, הומו נאנדרטלנזיס והומו קומניוניס. בקיצור, כל מיני סוגים של אדם. וגם מצאנו הומו רליגיוזוס, זאת אומרת האדם הדתי. ישנה מחשבה כזאת שיש איזושהי התפתחות של נפש האדם שיצרה איזה מין חוויה ייחודית הנקראת החוויה הדתית. ואז כל מה שנותר בידי החוקרים הוא לחקור מה טיבה של החוויה הזאת. כמו שחוקרים כל דבר, למשל חוקרים בתולדות תאילנד הדרומית במאה ה-14, אז גם צריך לחקור את תולדות החוויה הדתית. ואז כדי לעשות הרבה רושם קוראים לזה הפנומנולוגיה של החוויה הדתית. זה מספיק מבהיל, נכון? פנומנולוגיה. בדרך כלל האדם שמשתמש בביטוי הזה בעצמו לא כל כך בטוח שהוא יודע מה זה אומר. אז כל החומר השומעים, וזה אם כן נותן את התחושה שיש חוויה מיוחדת שאנחנו יכולים לכנות אותה החוויה הדתית. למה אני מדבר בצורה כזאת, כן, חריפה? מדוע אני מבקר את המושג הזה? משום שלדבר על חוויה דתית, זאת הדרך הנוחה ביותר לא להתמודד עם זה. מכיוון שזאת תופעה בנפש האדם, אז יש מי שמרגיש, יש מי שלא מרגיש. מי שלא מרגיש לא שייך לזה, מי שמרגיש שייך לזה, אז אולי אפילו אמונה תפלה, אולי איזושהי נכות. כן? ואז החוויה הדתית הופכת להיות איזושהי יותרת בנפש האדם. כמו שלמשל בצבא צריך להתחשב בעובדה שיש חייל שלא עליכם חולה סכרת, אז צריך לספק לו מנות אינסולין. אז יש חייל אחר שהמחלה שלו זה שהוא דתי, אז נותנים לו תפילין, נותנים לו בכנסת. יש אפילו בהסתדרות מחלקה לסיפוק צורכי דת. זאת אומרת, יש כאלה אנשים בין העובדים של ההסתדרות, יש אנשים שזקוקים לזה, אז מספקים להם צורכי דת. זה צרכים כאלה, כן? לך תדע מאיפה זה בא, אבל לכל פנים אנחנו מאוד ליברליים ומתחשבים בצרכים של כל אחד ואחד. כל זה אגב משתלב יפה במחשבה הליברלית הקלאסית, שהעניין של הדת הוא עניין אישי, בעוד שמה שכללי זה העניין האזרחי. יש כמה ביטויים כאלה
שבאים למנוע מן האדם התמודדות ישירה עם מושג הדת, עם מושג הדת בכלל. מה שהייתי רוצה ללמוד איתכם זה הגישה המיוחדת של היהדות בנושא הזה. היא שונה מאוד מכל הגישות האחרות שמצאנו בשאר הדתות, וזה שהיהדות, ואולי זה קצת מפתיע אבל זאת היא עובדה, שהיהדות שוללת, מתנגדת למושג של חוויה דתית. כלומר, במידה ויש דבר כזה, התורה תתנגד לזה. למה אני מתכוון כשאני קורא חוויה דתית? זאת חוויה שמתחילה מן האדם, התרגשות או דמיון או אהרה או יופי או חרדה, משהו שמתחיל מן האדם פנימה, ודרך החוויה הזאת הוא פונה לאלוהים. למשל, זה יכול להיות חוויה מוזיקלית, משהו כזה, נכון? חוויה מוזיקלית שדרכה הוא עולה עד האלוהים. כן? זה ברור שהמחשבה הזאת היא מחשבה של טיפשות. כי מי הוא האדם כדי לעלות אל האלוהים? האלוהים הוא אינסוף. מה אתה? קילומטר גובה. טוב, יכול להיות שאתה אדם גדול מאוד, אז אולי אתה גדול מיליון קילומטר, אולי אתה גדול מיליארד שנות אור, זה המון, אבל ביחס לאינסוף כמה זה? אפס. זאת אומרת שכל ניסיון של האדם לעלות באיזשהו סולם, איזשהו סולם כלפי מעלה, נידון מלכתחילה לכישלון. אבל יש גאווה באדם שאומרת לו שיש לו איזשהו סוד של המפתח העולה למעלה. זה מין גאווה כזאת, איזה שקר שמשקרים לאדם. ויש איזה מין ניסיון של עלייה מיסטית. מספרים לו לאדם, אתה יכול לעלות, יש דרך, יש טריק. זה בעצם מוליד עבודה זרה. יש לנו בתורה פרשה אחת שמדברת על החוויה הזאת. אתם בוודאי כבר ניחשתם למה אני מתכוון. פרשת כי תישא. פרשת כי תישא מדברת על זה. באים אנשים מנותקים מכל גילוי אלוהי, משה לא נמצא, אז אומרים לאהרון, אהרון, אתה מומחה לדתות, קום, עשה לנו אלוהים. למה? משה לא פה, אז תעשה משהו במקום. זה הביטוי הנאמן ביותר, חטא העגל, עגל הזהב, לחוויה הדתית המחפשת נתיב כלפי מעלה. טוב, זה לא חדש, אני לא חושב שאני אומר לכם דברים חדשים, שהרי כל אחד יודע שאין ביהדות כל כך הרבה אמון ביכולת של האדם להכיר את סוד האלוהים. לכן לא מצאנו ביהדות דבר שדומה למה שנקרא אצל הגויים בשם מיסטיקה. אצל הגויים חושבים שיש דרכים, יש כמה מהם, אנשים גדולים באמת, אין שום ספק שהמיסטיקאים הגויים היו אנשים גדולים, אבל יש אצל הגויים כמה אנשים שחשבו שיש להם איזה שהן שיטות, שיטות של חוויה פנימית שדרכם הם יכולים לדעת מיהו האלוהים. היה אפילו גוי אחד חכם שנכשל בזה, קראו לו פסקל, גוי צרפתי ולכן גם עובד עבודה זרה. הוא אמר והסביר מה זה נבואה. הוא אומר, זה מצב שבו האדם יכול לדבר מתוך ודאות גמורה על אלוהים. עבודה זרה בריבוע. מי אתה כדי לדבר על אלוהים? אין אצלנו מושג כזה. כידוע לכם, בדרך כלל השיטות של המיסטיקה הן שיטות שנלחמות בחיי הגוף, ולכן אמרו חכמים במסכת אבות, לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. זה ככה, לא? איך ככה שמעתי פעם, קראו בבית כנסת, אני חושב שככה. טוב, לעומת זה, יש ביהדות משהו אחר לגמרי, שהוא ההפך הגמור. תורת הסוד היהודית, איך קוראים לה? קבלה. זה בדיוק הפוך. מה זה קבלה? אני מקבל. כלומר, לא אני עולה, אלא אני רק כלי קיבול. הקדוש ברוך הוא זה שבא אליי. טוב, עליו אין הגבלות. הוא יכול לבוא באיזה אופן שהוא רוצה. אז כל מה שנותר לי זה לתת לו לרדת אליי. וירד השם על הר סיני. זאת אומרת, אין פנייה שלי אליו, יש פנייה שלו אליי. כשהקדוש ברוך הוא פונה אליי, זה מוליד אצלי מיליון חוויות. אפשר לקרוא לזה חוויות דתיות, בסדר, אבל הן באות אחרי הפנייה של הקדוש ברוך הוא אל האדם ולא לפני כן. ברור? זה מאוד עקרוני הדבר הזה, כן? כי במחשבה של אומות העולם, הרבה פעמים בעצם החוויה הדתית הופכת להיות סובייקטיבית. אם זה סובייקטיבי, צודקים מבקרי הדת שאומרים שזה שטויות, כן? שזה רק איזו הרגשה אסתטית של האדם. בוודאי, אם אתה מתחיל מן האדם, אז כל דיבור על האינסוף מצחיק. אם זה מתחיל מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יכול לדבר מה שהוא רוצה. ולכן אפשר לומר, המצב של הנבואה ההפך ממה שאמר פסקל. הנבואה זה מצב שבו הקדוש ברוך הוא מדבר על האדם, לא מצב שבו האדם מדבר על הקדוש ברוך הוא. מובן הנקודה הזאת? כן. טוב, אם יש לכם שאלות אפשר לשאול. לא, אתם מפחדים כנראה. עכשיו, לכן למשל יש לנו ספר שלם בתנ"ך שהוא מלא חוויות של יראת שמיים, מלא חוויות של קדושה. זה נקרא ספר תהילים. ספר נפלא הספר הזה. הוא עשוי מחמישה חלקים, נכון? ספר ראשון, ספר שני, שלישי, רביעי, חמישי. בסוף ספר תהילים מודפס איזשהו יהי רצון של אחידה. אז היהי רצון אומר ככה: יהי רצון מפניך וכו' וכו', בזכות ספר ראשון של של תהילים שקראתי לפניך, שהוא מכוון כנגד ספר בראשית, שתעשה כך וכך. זאת אומרת, חמישה חומשי תהילים מכוונים כנגד חמישה חומשי תורה. מה זה בא לומר? יש לי שאלה אולי אל הקהל, מאיפה באה התורה? יפה מאוד, כל הכבוד. מן השמיים. ולאן היא פונה? אלינו, נכון? אל עם ישראל. יפה. ספר תהילים, מאיפה הוא בא? מדוד המלך. לאן הוא פונה? אל השם, נכון? זאת אומרת, ספר תהילים הוא תגובה לחמישה חומשי תורה. אחרי שהשם פונה אל האדם, אז האדם מחזיר תשובה. התשובה הזאת זה ספר תהילים. כן. יפה. זאת אומרת שדוד המלך לא קיבל מהקדוש ברוך הוא את המילים של תהילים, אבל הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא רוח הקודש. רוח הקודש שמקורו בתורה. אותו דיבור שמדבר אל משה פונה גם אל דוד המלך, וזה מעורר את התגובה של דוד המלך מבחינת ספר תהילים. יש כזה מדרש בגמרא שדוד המלך היה מתעורר בחצות לילה, היה לו כינור מעל המיטה, ואז רוח צפונית עוברת בלינג, נכון? ואז הוא מתעורר, חצות לילה אקום להודות לה, ואז הוא אומר מזמורי תהילים עד הבוקר. מה זה הכינור הזה שמעל המיטה של דוד?
מה? זה הנשמה שלו. הוא רק כבודי. הכבוד של האדם זה הנשמה שלו. זאת אומרת, הפנייה אל דוד באה מן העליונים, מעוררת אותו, ואז הוא קם ואומר מזמורי תהילים. ברור? אז זה בדיוק הפוך ממה שרגילים לחשוב הדתיים. אבל יש לפעמים, אחרי שהאדם יתרגל למצב כזה שהוא, שהקדוש ברוך הוא פונה אליו והוא פונה בחזרה, יכול להיות מצב שאדם גם יוזם. זה מה שכתוב בגמרא, שכל מקום שנאמר לדוד מזמור, זה היה מצב שבו רוח הקודש שרתה על דוד, ומתוך כך אמר שירה. כל מקום שכתוב מזמור לדוד, זה מצב שהוא אמר שירה כדי שתחול עליו רוח הקודש. אבל זה התחיל קודם כל מלדוד מזמור, אחרי זה מזמור לדוד. עד כאן ברור? אני כן, יוצא לפי זה שחוויה דתית אמיתית בלתי אפשרית בלי נבואה. כלומר, אלמלא שהשם פנה אל האדם, אי אפשר היה לאדם לפנות אל השם. ולכן הפנייה פר אקסלנס, כלומר הפנייה בה הידיעה של האדם אל השם, שנקראת תפילה, לא הייתה אפשרית כל זמן שלא היו נביאים. מעניין, כשנותנים שיעורים על התפילה, אני רגיל להסביר את זה, כשנותנים שיעורים בבית ספר דתי על תפילה, אז המורה, מלא כוונות טובות, אומר לתלמידים שלו, אתם יודעים תלמידים יקרים, להתפלל זה דבר טבעי. ואז התלמידים מקשיבים, אומרים, מה, הוא לא נורמלי. הוא חושב שזה טבעי להתפלל, ואני בבוקר לא רוצה לקום מהמיטה. אז איך הוא אומר שזה טבעי? סימן שהמורה לא בסדר. או אפשרות אחרת, יותר חמורה, בטח המורה צודק, אז אני לא בסדר. בעוד שחזל גילו לנו, להתפלל זה לא טבעי. כי אלמלא שהאדם קיבל אינפורמציה מלמעלה שהוא יכול לפנות אל השם, הוא לא היה עושה את זה. ולכן רק הנביאים היו במקור אלה שהתפללו. התפילות שלנו תוקנו על ידי נביאים. אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה, יעקב תיקן תפילת ערבית, אנשי כנסת הגדולה תיקנו את התפילה. ואנשי כנסת הגדולה היו ביניהם הנביאים האחרונים. הגמרא אומרת 83 נביאים היו ביניהם. זאת אומרת שלפנות אל השם צריך בשביל זה גילוי. אנחנו אמנם לא נביאים, זה נכון, זה באמת בעיה, אבל קיבלנו תרגילים מן הנביאים הקדומים שאומרים לנו כיצד להתפלל. לכן יש בשולחן ערוך פסקה בסימן צדיק ח', כתוב במפורש שמי שמתפלל כמו שצריך הוא גם נביא. זה כתוב שחור על גבי לבן בשולחן ערוך. כתוב שמה שהאדם לפני התפילה צריך להתכונן עד כדי שתתפשט רוחו מן הגשמיות ויהיה קרוב למעלת הנביאים ואז יתפלל. ההלכה בשולחן ערוך. טוב, כתוב שזה רק לחסידים. מי שלא כזה גם כן מותר לו להתפלל, אבל צריך לדעת שזה לא התפילה המקורית. זאת אומרת שיש פה עבודה מיוחדת לשמוע את דבר השם. עכשיו, לפני שהייתה התגלות הנבואה, לפני כן, אז מה היה הקשר בין בני האדם לבין הקדוש ברוך הוא? קורבנות. אבל קורבן זה קשר דרך החוץ, לא דרך הפנים, כי הקורבן זאת עבודה במעשים, בידיים, אבל בנפש אין עבודה בקורבן. הקורבנים זה לא לעיכובה. ולכן באמת מצאנו אצל הגויים וגם אצל בני ישראל בימי קדם, חשבו שכדי לפגוש את הקדוש ברוך הוא בנפש, חשבו שצריך למות, שאין אפשרות בחיים לפגוש את אלוהים. אחר חשבו. איך אני יודע? זה כתוב בפרשת ואתחנן, אני לא מבין.
כתוב, נכון? אחרי מעמד הר סיני, שמה? יש זכר למעמד הר סיני בפרשת ויתחנן. כתוב, ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם, ותאמרו, הן הראנו השם, אלוהינו, את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם, וחי, ועתה למה נמות. אז מה הם חשבו עד אז? זה ציטוט, בינתיים ציטטתי פסוקים בפרשת ויתחנן. אני מסתכן בזה שאתם תבדקו אחר כך, שאני ציטטתי נכון. על כל פנים, מה נאמר שם? שעד עכשיו הם חשבו שכדי לשמוע את דבר השם, כדי לראות את כבודו, צריך למות. עכשיו שיתברר בהר סיני שהשם ידבר את האדם וחי, כבר אין צורך למות. חידוש עצום. אפשר עכשיו לחיות. זה גם בפרשת ניצבים נאמר, החיים והמוות נתתי לפניך. נו, אם אתה נורמלי, מה תבחר? את המוות כמובן, כי אתה רוצה לפגוש את הקדוש ברוך הוא, ובחיים אתה לא פוגש אותו. לכן התורה אומרת, נכון, אלמלא שהסברתי לך, אז החיים והמוות נתתי לפניך והיית בוחר במוות. אבל עכשיו אני מגלה לך, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך על האדמה. זאת אומרת, יש אפשרות, ולכן אני מבקש ממך, אומר הקדוש ברוך הוא, שאתה תבחור בחיים, כי בחיים אתה תוכל לחיות, אתה וזרעך על האדמה. מה שאין כן, אם תבחר במוות, לא יהיה קיום בנצח של העולם הזה. בנצח של העולם הזה. עד כאן ברור? כן. נכון, כלומר לנביאים זה לא היה חידוש, אתה צודק. הייתה לעם ישראל מסורת עד אז, אבל אף פעם לא הייתה להם הוכחה שזה נכון. נכון, אז לאהרון הייתה הוכחה, לא להם. זאת אומרת, כל זמן שאדם לא חווה בעצמו את החוויה הנבואית, אין לו ראיה שהנביא לא אומר שטויות. רק אחרי שהאומה כולה חוותה את המפגש הזה עם הדיבור האלוהי, לא היה להם ספק שאכן השם מדבר עמנו. מובן? עכשיו, כן. כי הם היו עמי ארצות? זה בדיוק העניין. עכשיו, יש במזרח הרחוק, בימינו, יש קורסים לאנשים שרוצים חוויות מיסטיות. כן. יש אנשים שרוצים חוויות מיסטיות, הולכים לתאילנד. עכשיו, בתאילנד יש שני מסלולים במנזרים. יש מסלול לאנשים רציניים, לתאילנדים אמיתיים. שמה לומדים, שנים, לסמיך וכל. אבל יש בשביל תיירים. תיירים, אז זה יותר קצר, כי הרבה פעמים רוצים לחזור לישראל וכו', יש להם רוצה לעשות כסף. אז הם באו רק לחודשיים אחרי הצבא, כדי קצת להתפנק, כי הרי זה בושה להיות ישראלי, קצין, ואחר כך לא לצאת להודו. אז קודם כל, אז יוצאים לכמה זמן, זה קצר, ואחר כך חוזרים. לפעמים מתמזל המזל, אז זה גם מגיע למכון מיר. עכשיו, מה יש שם? אומרים, שמה, אתה רוצה קורס להערה. ניתן לך קורס להערה. אתה צריך קודם כל להתכונן שלושה שבועות. שלושה שבועות אתה לומד, חי באווירה מיוחדת, אוכל מאכל מיוחד, עושה טקסים מיוחדים, בסדר, אתה מתרגל. אחרי שלושה שבועות יש שלושה ימים של הסגר. שלושה ימים אתה לבד עם עצמך, לא רואה אדם בעולם. עוסק אך ורק בטהרת הנפש. ויהי ביום השלישי, בהיות הבוקר, אז פרחה נשמתם. כן? פתאום, איזה הערה. מה זה? זה מין מוות זמני. היפה. ומה יש במוות הזה? אור. וחוץ מזה, שום דבר, אחרי זה חוזרים לפה. אבל אחרי שאדם עובר חוויה כזאת, מהי שאיפת החיים שלו? לחזור לחוויה הזאת כמה שיותר, ושהמוות הזה יתמשך כמה שיותר ולא ישוב לעולם הזה. שאיפת מוות מתפתחת בנפש של האדם. ואילו בפרשת ויתחנן, מה נאמר? ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך. כלומר, כשאדם מגיע למצב שפרחה נשמתה, מה הם שמעו? את דבר השם. ודבר השם, מה אמר להם? מצוות. איפה צריך לקיים את המצוות האלה? בעולם הזה. כלומר, כל התכלית של עלייתך הייתה כדי שתמצא משמעות בחיים. בדיוק הפוך. כלומר, אם נסכם את החוויה המיסטית כפי שאנחנו מוצאים אותה היום, למשל, בצורה משווקת במזרח הרחוק, אז נאמר שאצלם, והנה מלאכי אלוהים עולים ועולים 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 בו. ואילו בסולם של יעקב נאמר, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אז מה המטרה של העלייה של יעקב בסולם? לרדת ממנו. הרדת לרדת מן העץ. אותו דבר גם מצאנו בעקדת יצחק. השיא של עקדת יצחק, הפסגה של החוויה הדתית של עקדת יצחק, אפשר לדבר על חוויה דתית, זה וישוב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע. כלומר, לקחת את מה שהוא חווה בהר המוריה ולהביא אותו לבאר שבע, זאת המטרה של עקדת יצחק. לכן גם נאמר שמה, שבו לכם פה עם החמור, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלך עד כה. ומה נעשה שמה? ונשתחווה. מה השורש של ונשתחווה? מה השורש בדקדוק? ונשתחווה. אז לבגרות למדתם בטח שזה שחה, שינחת ה, אבל האמת היא שזה משון חווה. כלומר, לחזור אל המקור. חווה עמנו, כן? אם כל חי. ונשתחווה, נשוב אל המקור שלנו. לכן ההשתחוויה, לפי ההלכה, היא בפישוט ידיים ורגליים, התבטלות גמורה. ונשתחווה, ונשובה עליכם. כן.
מה היה השיא של יצחק?
מה?
מה היה
השיא של יצחק? לא מוזכר שם. באמת לא מוזכר. אני אקרא משהו שאמר פרופסור אלדד על זה. פרופסור אלדד אמר שאברהם מצא את העיל בתוך הסבך, ויצחק היה על המזבח. הוא לקח את העיל מן הסבך, שם אותו על המזבח במקום יצחק. איפה הוא שם את יצחק? בסבך. ומאז אנחנו מסובכים. עכשיו, אבל מעניין, לא יצחק הוא אבי האומה הישראלית, כן, יעקב הבא כתוצאה מן הירידה הזאת, הוא אבי האומה הישראלית. כן, כן, הנקודה הזאת אני חושב ברורה. עכשיו, הייתי רוצה פה להתבונן יחד איתכם במה שנקרא ביקורת הדת. כן, יש אצל מבקרי הדת, אצל החוקרים של הדת, יש איזה מספר ניתוחים פסיכולוגיים של הנפש הדתית, וטוענים שבעצם החוויה הדתית היא בלוף. בלוף. נגיד ככה, מבחינה פסיכולוגית אפשר להבין את זה. יש אדם, מר לו על הנשמה, מר לו, יש לו מרירות הנפש. מכיוון שמר לו בנפש, אין לו פסיכולוג, גם זה עולה 300 שקל לביקור, והוא קצת תפרן, אז הוא מעדיף לעשות לעצמו פעולה אחרת, פעולה של שכנוע עצמי. הוא מדבר על הבעיות שלו עם עצמו, והוא חושב שהוא עומד לפני האלוהים, אבל בעצם זה רק מרירות נפש. תן לו לחמנייה עם המבורגר, תראה שפתאום הוא לא ירצה להתפלל. אז בעצם כל החוויה הדתית הזאת היא ביטוי לאיזשהו סיבוך בנפש. יש טענה אחרת, שזה לא בגלל מרירות הנפש, לא בגלל מה שחסר לאדם, אלא זה ביטוי של רגשות האשמה של האדם. יש אנשים שחטאו נגד המוסר, נגד הבריאות, מרגישים רגשות אשמה. רגש האשמה גם הוא פועל באדם, וגם הוא ל-300 שקל לשעה. אז עדיף להתוודות, אשמנו בגדנו וזה, ואדם מרגיש על ידי איזה טהרה, איזשהו טיהור של הנפש, והוא חושב שהוא עומד, שמה שמדריך את האדם זו תחושה של חרדה. לכל אדם יש חרדה, פחדים. למשל, היה איזה גוי אחד כתב ספר שלם על החוויה הדתית בשם היראה והחרדה. כן? הגוי מדנמרק, קירקגור, הוא החליט שמה זה החוויה הדתית? זה התחושה של אפסיות מול כוח אינסופי. זה מפחיד. זה החוויה הדתית. לא במקרה הוא הפרוטסטנטי. זה הפרוטסטנטים, זה מאוד עובד הדבר הזה. אצלם, למשל, משהו כמו חג הלימונה, זה לא בדיוק. לא, או שמחת תורה, זה לא בדיוק בשבילה. יש כאלה שאומרים, לא, זה לא חרדה. זה חוויה אסתטית. לא, אנשים אוהבים לעבור איזה, במקום בטהובן, סך הכל הקונצרט זה יקר, כן? לא יודע כמה זה עולה. כמה זה עולה? טוב, תלוי מי המלכים. אבל להיכנס לקונצרט, זה גם עולה הרבה כסף. אז הולכים לשמוע איזשהו ניגון, משהו, זה... ואז אדם מרגיש שמשהו עבר פה. אבל בעצם זו חוויה אסתטית. אלה הן הביקורות המצויות בספרות של הפנומנולוגיה של החוויה הדתית. נו, מה אנחנו אומרים על זה? זה נכון או לא? הבה נבדוק. זו משנה בעצם במסכת ברכות. כל מה שאמרו כאן מבקרי הדת, כתוב שחור על גבי לבן בגמרא במסכת ברכות דף למד עמוד ב'. מה כתוב שם? זה היה בדף היומי לפני לא הרבה זמן. יפה, אתה מקבל חבילת שי וקסטה. נאמר שם, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם למקום. זה מה שאומרת המשנה. מה אומרת המשנה הזאת? היא אומרת, מתוך איזה מצב נפש אני ניגש להתפלל? לא שהתפילה היא בעצמה החוויה הזאת, אבל כיוון שאני צריך קצת לנקות את הנפש שלי כדי לתת לקדוש ברוך הוא לדבר, אז צריך לעשות איזשהו ניקיון. אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. אבל מה זה כובד ראש? המשנה לא מסבירה. היא רק נותנת לנו עוד נתון שמסבך את הדברים יותר. המשנה אומרת, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם למקום. לא הבנתי כלום. החסידים הראשונים, אני מתאר לעצמי שזה אנשים שמה שיש להם בראש זה לא הירידה האחרונה של הבורסה, נכון? חסידים הראשונים היו מן הסתם אנשים שחושבים כל היום על הקדוש ברוך הוא. אז למה הם צריכים שעה שלמה כדי לכוון ליבם למקום? אנחנו שחושבים על הבורסה, עד רבה, לנו צריך אולי לא שעה, אלא אולי אפילו שעתיים, כדי לצאת מזה. אבל החסידים הראשונים, תוך שתי דקות, אולי אפילו בלי זה אפילו, הם מכוונים ליבם למקום עם אלה. וכאן זה הפוך. להם לוקח שעה שלמה, ולנו 15 שניות זה כבר הרבה. נכון? זה מוזר, לא? טוב, אנחנו נצטרך להתבונן בזה. מי שרוצה לבדוק, יש פה מסכת ברכות מצידי, אבל אתם תסמכו עליי שאני מצטט את זה נכון. כן? הגמרא שואלת, מה זה הכובד ראש הזה? יש לה סגנון מסוים כדי לשאול את זה. היא אומרת, מינה הנמילי. לא, מיניין לנו שצריך להתפלל מתוך כובד ראש? מה זה מיניין לנו? יודעים שצריך להתפלל מתוך כובד ראש. מה, צריך להתפלל ברצינות, ברור. אלא, מינה הנמילי, איזה סוג כובד ראש? כלומר, מהי החוויה שמתוכה אני ניגש להתפלל? זאת השאלה. ואז הגמרא אומרת, פשוט מאוד, שנאמר, אמר רבי אלעזר, והיא מערת נפש ותתפלל. מי זאת? חנה, נכון? והיא מערת נפש ותתפלל. נו, מה שמעתם פה? את הביקורת, פתאום צצה הביקורת של מבקרי הדת. התפילה היא רק מרירות נפש. כן? מה, למה אין סתירה? תגידי למה אין סתירה. אתה מצפה שאני אסביר? בסדר. היא מערת נפש ותתפלל. אבל אם זה נכון מה שאומרת הגמרא, זה אומר שלפני שאני מתפלל אני צריך להרגיש מער. מה יעשה אדם שמח? ושלוש פעמים ביום אני צריך להרגיש דפוק ואז רק להתפלל. זה לא בסדר. זה לא הגיוני, זה לא טבעי לתת את זה לכלל ישראל כהדרכה. לכן אומרת הגמרא שאי אפשר להביא הוכחה מהפסוק הזה. היא אומרת ככה, דילמה חנה שנה. אולי אצל חנה זה שונה. למה? דהבת מרירה ליבה טובה, שהיא הייתה מרת לב ביותר. מה פירוש מרת לב ביותר? שאצל חנה היה ודאות שמרירות הנפש הייתה מוצדקת. כלומר, היא ידעה בוודאות שמה שמר לה זה באמת הקשר שלה עם הקדוש ברוך הוא. למה היא ידעה? כי מה היה חסר לה? בן. מי אמר לה שהיא צריכה בן? אולי היא לא צריכה. אולי זה יותר טוב שלא יהיה לה. אז מה היא הרגישה? מה היא הרגישה? ומי אמר שאפשר לסמוך על הרגשות שלה? כיוון שהיא הייתה נביאה, היא ידעה שדרך הבן שלה צריכה לקום מלכות ישראל, שזה אינטרס אלוהי. לכן זה שהיא מרגישה מרירות נפש על זה שאין לה בן, זה באמת במקרה הספציפי ההוא קשר אמיתי עם הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא יכול להיות הדרכה כוללת לכל כלל ישראל. כי זה שמר לי, כן? זה לא אומר שמה שמר לי הוא מוצדק. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יש לו דעה אחרת. כן? והאדם אומר, אני רוצה להיות ראש ממשלה. מר לי, אנא השם תן לי. מי אמר שאתה צריך? אולי זה לא טוב לך להיות ראש ממשלה. לכן צריך ודאות כדי לקחת את מרירות הנפש כצינור של דעת אלוהים. לכן אומרת הגמרא, המשנה מתכוונת למשהו אחר. אולי זה טוב להיות רחוק. כן? לא, לפעמים זה טוב להיות רחוק. למשל, מצורע. מצורע, מרחיקים אותו מן הקודש. מהקודש. ודאי. מרחיקים אותו מהפנימיות שלו. יש צורך בזה לפעמים. עכשיו, לכן הגמרא מביאה פסוק אחר. היא אומרת, לא, הכובד ראש שהמשנה מתכוונת אליו, הכוונה לפסוק, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך. זה הכובד ראש שמתוכו מתפללים. אני חוזר, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך. מה רוצים פה להגיד? אז מה זה כובד ראש? יראה. יראה. למה אדם ירא? אפסות? זה יותר גורם לחרדה. יראה זה משהו אחר. מה? כי הוא השם, יפה מה. ויש אדם שיערה מפני החטאים שלו. והרי היה שמדובר במצב כזה, כתוב הרי ואני ברוב חסדך, כשאתה משפיע על העולם כולו רוב חסד, אני בכל זאת מלא יראה. מה קרה לך? אם הקדוש ברוך הוא רב חסד, אז אל תירא. כן, אבל לי יש סיבות מיוחדות לראות. אם חטאתי. אז אומרת הגמרא, אם ככה, זה לא יכול להיות כוונת המשנה. כי המשנה מדברת לכל ישראל. כל אדם לפני שהיא מתפלל, הוא נמצא במצב של חטא? לא. אי אפשר לקחת את החטא בתור התנאי למפגש עם הבורא. אנחנו יכולים להגיע מתוך כך למסקנות נוראות. שכל עבודת אלוהים של האדם זה כדי לתקן את החטא. יש דת כזאת בעולם שזה מה שהיא חושבת. יש דת שזקוקה לחטא כמו אוויר לנשימה. קוראים לזה הנצרות. כן? אצל הנוצרים, מה היו עושים בלי החטא הקדמון? אוף, ברוך השם, כל בני אדם יש להם חטא מלידה, ואז יש להם עבודת אלוהים עכשיו. כן? אבל ברוך השם אנחנו נורמליים ואנחנו סוברים שהאדם איננו חייב להיות חוטא. אבל גם אם האדם לא חוטא יש לו מה לומר לשם. לכן לא ייתכן לקחת את היראה בתור בסיס לעבודת השם. לכן אומרת הגמרא שם, דילמה דוד שנה, הפסוק הזה שהבאת, אשתחווה לכל קודשך ביראתך, הוא לא מתאר את החוויה הדתית האמיתית. שערה, לדוד היו סיבות מיוחדות להיות ירה. יש לו תיק כבד. אתם יודעים איזה תיק? תיק בת שבע, תיק אוריה חיתי, קונספירציה, יש לו הרבה. זאת אומרת, לדוד המלך יש סיבות מיוחדות להיות ירה. אז אתה יכול לקחת את זה בתור הדרכה לכלל ישראל? צריך להרגיש חוויה של חטא, של אשמה, כדי להתפלל? לא יכול להיות. אז לכן הגמרא מביאה פסוק אחר. אתם אומרים, זה מסובך קצת החוויה הדתית. אז הגמרא אומרת לו, יש פסוק אחר. השתחוו לשם בהדרת קודש. אל תקרא בהדרת, אלא בחרדת. יש חרדה של הקודש שגורמת לך להיפגש עם השם. מהי החרדה? אתם שומעים מיד את קירקגור, שדיברנו עליו מקודם. החוויה הדתית זה תחושה של אפסיות, כמו שמישהו פה ניסה לומר. זה אפסיות מול האינסוף. חרדה. אבל יש רק בעיה. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא זה שבא להחריב את עולמו. איך אומרים אצלנו? ואני קרבת אלוהים לי טוב. אז לא ייתכן לקחת את החרדה, שזה חוויה די קיצונית בנפש האדם, בתור יסוד המפגש עם הבורא. מניין לך מה שאתה אומר? מניין לך? מה שאמרת עכשיו? זה בסוגיה בהמשך. אבל זה, המשנה יכולה אולי לחלוק על זה. המשנה אין לה בעיה לחלוק על זה. לכן צריך, כלומר, זה יכול להיות שזה ברייטה מה שאתה אומר. פה זה משנה. זה המשנה לא מחויבת לברייטה. אבל אתה צודק. חרדה זה לא דווקא עצבות. כשאני חרד, אני לא עצוב. אבל אני מזועזע כולי. כלומר, משהו ביציבות הנפשית שלי הלך לאיבוד כאן. ולכן הגמרא לא מקבלת כל כך בקלות את הפירוש הזה, ואומרת, אולי השתחוו לשם בהדרת קודש, דילמה הדרת ממש. אולי צריך לקרוא הדרת ולא חרדת. מעניין, צריך לקרוא כמו שכתוב, חידוש גדול. כן, למה צריך, קודם כל צריך להבין, למה הגמרא מפחדת מלקרוא הדרת ממש? מה זה הדר? אהו, מה זה הדר? מה? יופי, זאת אומרת, זו חוויה אסתטית. מאיפה באה החוויה האסתטית של השתחוו לשם בהדרת קודש? מהטבע. כן? הרי כשדוד המלך מדבר על השתחוו לשם בהדרת קודש, הוא מתאר את הטבע, את העולם. ומה הסכנה בזה? תתפלל אל קשה מתוך הסתכלות על הנוף. מה יש? מה? יפה, תעבוד את הנוף. כלומר, זה הופך להיות חוויה פגנית. איזושהי חוויה פנתאיסטית. אני מתאחד עם הטבע. טוב, אז אתה לא עובד את השם, אתה עובד את הטבע. לכן הגמרא אומרת, אל תקרא בהדרת אלא בחרדת. אבל אחרי הגמרא לא אומרת, אפשר בכל זאת שזה יהיה הדרת ממש. איך? כי הדרב יהודה, כמו שרב יהודה, אבא מציין נפשה והדר מצלן. היה קודם כל מהדר את עצמו, ואחרי זה מתפלל. כלומר, יש תלמידי חכם, יש כמה צדיקים כאלה, שמתפללים אל השם מתוך תחושה של הדר פנימי. את ההדר, את היופי של הנשמה שלהם הם מרגישים. אבל זה מיוחד לאותם צדיקים. אז חרדה זה רק ליחידי סגולה. יופי זה גם ליחידי סגולה. אז למה התכוונה המשנה כשאמרה אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש? אומרת הגמרא, וזאת המסקנה, אלא משום שנאמר עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. במקום גילה שם תהא רעדה. אז מה זה הכובד ראש של המשנה? זה שילוב. זה גם יראה וגם גילה שמחה בבת אחת. מעניין. זאת אומרת שהגמרא אומרת שברגע שיש מפגש, שיש סינתזה בין יראה לבין שמחה, זה סימן שאני עומד לפני השם. עכשיו, אם תשימו לב, הגמרא לא השתמשה בשום ביטוי שאיננו לקוח מן החוויות המצויות אצל כל בני אדם. כל אדם, אפילו הדתיים, מרגיש לפעמים יראה, מרגיש לפעמים שמחה, מרגיש לפעמים חרדה. אין תיאור, אין מילה בתלמוד כדי לדבר על החוויה הדתית בתור חוויה מיוחדת, שונה ממה שהאדם מרגיש בדרך כלל. למשל, אם אדם מוזמן לאיזה מסיבה ונותנים לו מאכל שהוא אוהב, הוא שמח, זה שמחה, כן? אז זה דבר אתה צריך להרגיש שאתה הולך להתפלל. זהו דבר טבעי המצוי אצל כל אדם, זה לא מחלת נפש. אבל אז שוב נשאלת השאלה, מי אמר לי שהחוויה הזאת היא באמת פגישה אלוהית? פשוט, אם זה שמחה ויראה בבת אחת, זה סימן מובהק שלפני השם אתה עומד. מדוע? כי בעולם הזה יראה ושמחה סותרים אחד את השני. כלומר, אם אני מלא יראה, אין אפשרות של שמחה. אם אני מלא שמחה, אין אפשרות של יראה. רק כשאני פוגש את הקדוש ברוך הוא, יש שניהם ביחד. למה? כי אין שמחה כמו העובדה, אין שמחה גדולה כעובדה שאני עומד לפני מקור החיים שלי. איזה יופי. אני הולך לפגוש את עצמי בעצם. אדם מאוד שמח לפגוש את עצמו. איזה שמחה. וזה בעצמו יעמיד אותו למשפט. האם אתה באמת עצמך? ואז זה נותן בליבו יראה. מה שאין כן בכל מפגש אחר במציאות, זה או יראה או שמחה. אבל אם אני עומד עכשיו בפני, במצב כזה שבו אני בבת אחת מרגיש קרבה וריחוק, שמחה ויראה, זה סימן שלפני הבורא אני עומד. ברור? נגיד את זה במילים יותר פשוטות מאשר קרבה וריחוק. קרבה וריחוק זה מילים קשות. נגיד מילים יותר פשוטות. קרבה, במקום זה נגיד אמננטיות. ריחוק נגיד טרנסנדנטליות. נכון? יותר פשוט. אבל אם אתם רוצים לעשות רושם, תגידו מילים מורכבות כמו רחוק וקרוב. כן? זה המילים המציינות את עומק החוויה הדתית לפי היהדות. עד כאן ברור? אפשר להמשיך? עכשיו, יש בברייתא, ואתה ציינת את זה, יש הדרכות אחרות קצת. עכשיו לפי זה אני מבין מדוע החסידים הראשונים לקח להם שעה שלמה? יש חסידים שכל עבודת השם שלהם זה יראה, אבל הם צריכים עכשיו להתפלל. אז מה הם צריכים לעשות? לעבוד שעה שלמה כדי להוסיף שמחה בשיעור המדויק, באופן מאוזן. אז אדם שמלא יראה, להביא אותו לשיווי משקל מדויק בין יראה לשמחה, לוקח לו שעה שלמה. אותו דבר, יש צדיקים שכל עבודתם הייתה שמחה, אז צריך שעה שלמה של יראה, וזה מסובך, קצת לעלות, קצת לרדת, עד שמגיעים לאיזון. מה שאין כן אנחנו, שאנחנו לא החסידים הראשונים. אהבת השם שלנו זה קטן, יראת השם שלנו זה קטן. אז כמה זמן לוקח כדי להגיע לשיווי משקל? 15 שניות זה כבר יותר מדי. מובן? זה לכן, להם היה יותר קשה. וזה מה שנאמר, כדי שיכוונו ליבם למקום, כמו שמכוונים שעון. זה לוקח זמן, כוונות, מסובך. לנו יש אגב טריק, עושים קצת יראה זה קורבנות, קצת שמחה זה פסוקי דזמרה, מחברים קריאת שמה, אז אפשר להתפלל. כן, סך הכל כמה זמן לקח? לא הרבה. תלוי באיזה שעה מתפללים, באיזה שטיבלך וכדומה. כן? אגב, יש בעבודת השם, מצאנו באירופה שני זרמים גדולים, חסידים ומתנגדים. מצאנו גם בספר תהילים שני פסוקים, עבדו את השם ביראה. מצאנו פסוק אחר, עבדו את השם בשמחה. למי נאמר עבדו את השם בשמחה? לצדיק שיש לו נטייה טבעית של יראה. ועבדו את השם ביראה נאמר לצדיק שיש לו נטייה טבעית של שמחה. אז צריך להשלים את המידות. השאלה היא, וזה שיעור בית אני מאשר לכם, איזה פסוק נאמר לחסידים ואיזה למתנגדים? טוב, אני אתן לכם תחילה של תשובה. אצל החסידים יש הדגשה של השמחה בעבודת השם. מדוע? כדי לגבור על היראה. כיוון שהחסידות פנתה להמון העם, להמון העם יש יראה. יש יראה מפני צרות הגלות. אז צריך הרבה שמחה. מה שאין כן אצל המתנגדים, הפנייה הייתה לתלמידי חכמים. תלמידי חכמים הם תמיד שמחים. מדוע? יש להם תורה. אין דבר משמח כמו התורה. ולכן הם צריכים יראה כדי להשלים את החוויה שלהם. לכן התפילה המתנגדית היא רצינית. כי שמחה היה כל היום, עד שהתפללנו. עכשיו צריך להתפלל, אז צריך יראה. עכשיו, כפי שאתה ציינת בצדק, יש הדרכות בברייתא שהן קצת שונות מהמשנה. למשל, הברייתא אומרת, אין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה. אבל זה לא מדויק. המשנה, הברייתא אומרת ככה, אין עומדים להתפלל לא מתוך דין ולא מתוך שמחה. ולא מתוך שמחה, אלא מתוך שמחה של מצווה. כלומר, אם זה רק מתוך דין, זה יותר מדי יראה. אם זה רק מתוך שמחה, יותר מדי שמחה. צריך שמחה של מצווה. כלומר, זה שמחה, אבל זה, אני שמח על זה שיצאתי ידי חובת הדין. מובן? כלומר, זה השילוב של שניהם. אגב, הגמרא מביאה גם עוד מקור שאומר, אין עומדים להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקה. והגמרא אומרת שרב אשי ככה היה עושה. כן? אחד מגדולי חכמי התלמוד, רב אשי, היה מתפלל מתוך הלכה פסוקה. היא אומר הלכה פסוקה ואז מתפלל. אבל כתוב ששאר החכמים בישיבה שלו היו עושים כמו המשנה, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, כמו השילוב היראה והשמחה. אז מה קרה לרב אשי שיש לו הלכה פרטית משלו? רב אשי יש לו סיבה מיוחדת. רב אשי היה מחבר הגמרא, אז בלב שלו היו כל המחלוקות שבעולם. אז כדי להתפלל הוא צריך לצאת מאווירה של מחלוקת, לכן הוא היה מתפלל מתוך הלכה פסוקה. אנחנו, שלא כל המחלוקות שבעולם בליבנו, מתפללים מתוך כובד ראש. או, אבל אחד הדברים שהם כן עלה לנו פה בתוך כל הלימוד הזה, מה שאנחנו מכנים החוויה הדתית אצלנו איננו חוויה שאנחנו מגיעים אליה מתוך התפילה, אלא יש חוויה שמפנה את הדרך לתפילה. צריך לאדם להכין את ליבו, אבל ההכנה הזאת איננה החוויה הדתית עצמה, היא רק מה שמאפשר להתפלל. ולהתפלל זו פנייה של הקדוש ברוך הוא אל האדם, לא פנייה של האדם אל הקדוש ברוך הוא. ומתוך כך נולדות באדם חוויות נוספות שאין צורך ללמוד אותן, הן באות מעצמן. מה קרה לכם? טוב, ערב טוב.